חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. חיזבאללה ירה רקטה והרג 12 ילדים במג'דל שמס, עוד ילד נהדר ורבים נפצעו. התגובות במערכת הפוליטית, למעט חברי הכנסת הערבים, דרשו תגובה קשה. הם צודקים, באמת צריך. ואני מבין פוליטיקאים שמרגישים עד כאן. אולי כמו שאריאל שרון החליט על חומת מגן רק אחרי הטבח במלון פארק בליל הסדר באינטיפאדה השנייה ב-2002, אני אפילו יכול להבין גם כאלה שמנצלים את ההזדמנות לתקוף את הממשלה. אחרי הכל הם פוליטיקאים, זו עבודתם. מה שאינני יכול להבין ומעולם לא הבנתי, איך הם מימין ומשמאל, משרון ועד נתניהו והאופוזיציות שלהם, לא דרשו ואינם דורשים אותה תגובה בדיוק אחרי הפיגוע הראשון. עם נרצחים או רק עם פצועים, אחרי הרקטה הראשונה מעזה או תימן, מלבנון או מסוריה, עיראק או איראן, המערכת הפוליטית כולה מגיבה תוצאתית. מצור ימי על אילת ומאות טילים וכתב"מים נותרו ללא תגובה, זו הגיע רק אחרי שנהרג יהודי בתל אביב. אלפי רקטות על הצפון, 30 הרוגים, חיילים ואזרחים, תגובה מדודה, אבל כשנהרגו ילדים ברקטה אחת מתוך אלפים שכולן היו עלולות ומשגריהם התכוונו להרוג, רק אז חייבים תגובה איומה? שרון לא הקדים לצאת לחומת מגן כי חשש מהיעדר תמיכה ציבורית רחבה. הוא לא רצה עוד מלחמת ברירה כמו בלבנון 82 לנתניהו, ולקברניטי מערכת הביטחון שלנו כולם אין תירוץ כזה, אסור שיהיה. היום יחליט הקבינט על תגובה קשה. אינני יודע מה יחליטו, אך כל תגובה כזו הייתה חייבת להגיע כשירו רקטה ראשונה ב-8 באוקטובר. רצו למנוע מלחמה רב-זירתית וקיבלו אותה בריבוע.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. לפעמים אני מצטער שאי אפשר להפוך את היוצרות ולחשוב שהחיים האמיתיים מתרחשים בטוויטר, והמציאות עצמה שמתפוצצת מולנו זה משהו שקורה במרחבי הרשת המדומיינים. אבל אני אסביר למה. כי על פי הטוויטר, ברגעים אלה דרום לבנון כבר נמחקה מהמפה, בירות בוערת, נסראללה עורך היכרות ראשונית עם 72 הבתולות שלו, ואיראן נכנעה והסכימה לפירוז מיידי. כל מה שצריך לעשות זה לקרוא את שלל הציוצים, צווחות, איומים והבטחות של שרי ממשלת הימין על מלא מלא מאז נחתה הרקטה הקטלנית במג'דל שמס בשבת לפנות ערב. ואני לא מתכוון רק לניסים וטורי שצייץ בין היתר את זה. מלחמה, מלחמת הגנה לישראל, מלחמת אין ברירה, לחסל את הטרוריסטים בלבנון ולמחוק את כל דרום לבנון. אלא הצהרות דומות שנשמעו כמעט מפי כולם, מניר ברקת דרך ישראל כץ, בוחה סמוטריץ' ובן גביר. והאנשים האלה, כך אני מתרשם, משוכנעים שמה שירשם בהיסטוריה זה הציוצים שלהם, לא המעשים האמיתיים שלהם בממשלה מכהנת, ממשלת ימין שהבטיחה ביטחון, משילות ומה לא, והביאה ערס, חורבן, פשיטת רגל ואלפי הרוגים ופצועים. אז מה שיש לי להגיד לכם, רבותיי הצייצנים, זה תעצרו את הצייצת, או שתעשו משהו כדי להתחיל לתקן מה שהרסתם, או שפשוט תסתמו את הפה. כן, פשוט תשתקו. זה יכול להיות מבושה, מצרידות, תחליטו אתם ממה. העיקר שתשתקו קצת.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
כן, נו, אתה מכיר מישהו שאחרי רקטה אחת יבעיר את דרום לבנון? אין כזה אחד.
אני מכיר אנשים שהבטיחו לעשות את זה. הבטיחו לעשות את זה אחרי אוסלו ואחרי ההתנתקות, והבטיחו לעשות את זה כשיהיו בלונים, והבטיחו לעשות, כל הזמן מבטיחים ולא עושים. עכשיו, ברור לי שיש אילוצים בינלאומיים, ברור לי שיש מגבלה לכוחו של צהל, אבל נדמה לי שיש מגבלה לכוחו של צהל כי אנחנו נוהגים כפי שאנחנו נוהגים, ובאמת אין שום הרתעה.
כן, אין הרתעה בכלל, זה נכון, אבל המגבלה היא, תשמע, אנחנו הרימה, אחד ההבדלים בין הימין ללא ימין, אני לא יודע מה זה שמאל, זה שהלא ימין מבין שאנחנו לא יכולים לעשות לבד כמעט כלום. זה לא הקטע של יום מלחמת השחרור, שגם אז, אגב, אם לא היו מגיעים המטוסים האלה מצ'כיה, הרי בסוף מטוס עצר את המצרים בגשר עד הלום, ולא הייתה עזרה וכל מיני כאלה, ועדיין זה היה שיניים וציפורניים. עידן השיניים וציפורניים נגמר. אני מאוד מאוד פסימי בהקשר הזה. אתה יודע, האמריקאים מחזיקים יד על השיבר של החימושים. It's as simple as that.
זה נכון, וגם אתה יודע שיש חלופה לחימושים המדויקים. וגם בצהל יודעים וגם הערבים יודעים.
לא, אני לא חושב שזה רלוונטי. בסוף, זה לא רק למדויקים. תשמע, אתה לא יכול, אין לך אריה, אין במלחמה בקנה מידה של חיזבאללה פלוס, זה לא רק אם מדויקים או לא. זה בכלל, תשמע, טוב, אני לא רוצה להגיד כמה פה דברים שאסור להגיד, אבל מה מצב המחסנים שלנו בו? הרבה מאוד תחומים, לא רק בפצצות המונחות והמדויקות והג'יידמים, בהרבה מאוד תחומים, אפילו תחומים בנאליים. זה גם דבר שהוזנח פה שנות דור, אגב, בגלל, אתה יודע, להשתמש בציוד האמריקאי, אתה חלק ממנו צריך לקנות שם, אז אתה קונה כבר שם את הפגזים ואת הכלים ואת הכל, וככה זה נראה. אין כלום.
ועדיין נדמה לי ש... אנחנו ממעטים בכוחנו בגלל כל המגבלות שהזכרת, ולא מבינים שאין לנו ברירה. כלומר, ההימנעות בגלל המגבלות האלה מכניסה אותנו למגבלות הרבה יותר קשות.
כן, זה מעגל קסמים. אני מציע לך לא לקוות למשהו גרנדיוזי.
אני יודע שלא יהיה.
אתה שאל תשכוח, עם מי יש לנו עסק שם וכאן? וזהו, אז אל תדליקו עוד את הגנרטורים, למרות שההערכה הזו היא לא מלומדת והיא יכולה לעלות באשן ובלהבות עוד הלילה.
ואם אתם מדליקים, אז בחוץ, לא בתוך הבית.
חד משמעית. חדשות ונחזור.
עכשיו חמש בערב עם בן כספית ואריאל דעד.
כן, אנחנו מתחילים, האורחים והמפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, החי על השידור, שקד וולפין. תגיד, אתה ראית אתמול, מגיעות אליך תמונות הזוואה מאירוע כזה כמו במג'ל שמס?
אני לא נכנסתי לאתרים שבהם עלו התמונות האלה.
ואני מניח ש...
ראיתי הרבה כאלה בחיים. לא רציתי לראות עוד.
ואני מניח שהיית, אתה היית פיזית הרי במצבי פיגועים מהסוג הזה, וכאילו זה לא זר לך.
גם בשטח, בעיקר בחדרי מיון. כלומר, כאשר היו מגיעים עשרות נפגעים בתוך דקות אחדות, בלי שקיבלו טיפול בשטח, כי המס וסק, לפעמים פשוט עלו במכוניות פרטיות, ומה שיהיה... אז אני מכיר את זה, כן.
אני יכול להעיד שהתמונות היו מחרידות, ואנחנו נפנה עכשיו לתושב מג'דל שמס, שהוא גם רופא מומחה לכירורגיית כלי דם בקופת חולים כללית, שם, ממש ליד המקום של האסון, דוקטור רשד אבו סלח, שלום.
שלום לך.
שלום לך.
דוקטור אבו סלח, כשמגיע רופא יחיד לפצוע, גם פצוע קשה מאוד, גם חסר הכרה שאינו נושם בשטח, הוא מתחיל פעולות החייאה. כשאתה רופא ראשון או בין הראשונים בשטח, ויש עשרות נפגעים, איך אתה מחליט במי לא לטפל?
זאת תמיד הייתה שאלה, גם שאלו אותנו ולמדו אותנו כחירורגים, מי להחליט מי לטפל ומי לא לטפל, במיוחד כשמספר אנשי צוות הוא פחות מהמספר הפצועים. ותמיד הצלחנו להסתדר עם זה, אבל כשאתה מגיע למצב פצועים מאוד גדול, שהם ילדים, כאן זה עוד יותר ויותר קשה. אז אתה מסתכל מרחוק, רואה מי יש לו סימנים חיים, מי אפשר להציל אותו, ומתחיל לטפל בו. ואתה מתרכז בו, ואחר כך אתה עובר בצוע. אנחנו תוך דקות ספורות התחלנו לקבל צוותים ותגבור של שאר הצוותים. אנחנו כפר שידוע, יש בו הרבה צוותים רפואיים, רופאים, סיעוד, חובשים, פרמדיקים, גם צוות מגן דוד אדום, התחנת זינוק קרובה למגרש, גם הגיעו מאוד מהר. בהתחלה התחלנו בעולות עזרה ראשונה, אחר כך בעולות החייאה, עד שהגענו למצבים של ייצוב כלשהו, ולעלות לאמבולנסים ולנסוע לאזור נקודת המפגש המסוקים.
דוקטור אבו סלח, אתה גר ממש ליד.
אני גר במגרש.
ואני רוצה לשאול אם משהו בחייך הכין אותך למה שראית שם, כשירדת מהר למטה אחרי ששמעת עם את הבום.
שום דבר. אני לא... כאילו אתה יודע שאתה גר באזור גבול, זה יכול לקרות, קרה לנו ירוטים שהיו מעל הכפר, נשאלות ליד הכפר, אבל בתוך מגרש כדורגל עם קבוצת ילדים שמשחקים, זה לא עולה על הדעת, ואף פעם לא דמיינתי ולא חשבתי. וכשרצתי לשם, אני הלכתי, רצתי לשם, הגעתי לשם בריצה, אני גר קרוב, ולראות את המראות שראיתי, זה קשה מאוד בהחלט, ואתה מתנתק מהרגשות, ואתה מתחיל להיכנס לתפקיד כרופא, ולא חושב על שום דבר אחר, אתה חושב רק איך להציל את החיים של אנשים, ואחר כך כל התמונות אתה משחזר אחרי סיום האירוע.
כשאתה מטפל בפצוע, פצוע פגיעות רסיסים מרובות, פגיעות הדף, אנשים פגועים קשה מאוד, ואתה מנסה, נדמה לי בשלב הראשון, לחסום דימומים גדולים, כי זה מה שיכול להציל חיים. מה אתה עושה כשמישהו בא וצועק לך, בוא הנה, פה יש ילד פצוע קשה? איך אתה נקרא בין מה שאתה עושה באותו רגע למה שרוצים שתעשה בעוד 5 שניות?
כן, זה היה המצב בהתחלה שמה, קוראים לך לכל בצוע, יש שם עוד בצוע, בצוע היו משהו כמו 30 פצועים, אבל ברוך השם, כמו שאמרתי לך, אתה מתחיל לטבל, לעצור את הדימומים, לראות מי ציב מלא, וברוך השם שהכפר שלנו יש בו הרבה צוות רופאים שהגיעו מיד וגרים קרוב, והיום שבת, שרובם נמצא בתוך הכפר, ואז ישר קיבלנו את העזרה הנדרשת, ומספר המטפלים היה גדול מאוד, אבל בהחלט אנחנו הכרזנו על ארן, הכרזנו אפילו כל מי שנראה שהוא במצב קל, אנחנו הכרזנו שהוא יכול להיות מצב בינוני או אפילו קשה, כי אנחנו יודעים שילדים יכולים להישאר במצב שנראה שהוא יציב, אבל אחר כך הם יכולים לקרוס בתאומית, במיוחד כשידוע שזאת פציעת מלחמה, רסיסים, אתה לא רואה אותם, כניסות קטנות בגב, בבטן, בצד, במיוחד בשטח, אתה לא יכול לראות כל דבר. אז הוכרז מיד על, 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 על ארן ועל פצועים מאוד קשים, וכן היו פצועים שהוגדרו כבינוני באחרי, ואחר כך הפכו להיות קשים מאוד.
אני מבין גם מהפרסומים שיש ילד שהוא נעדר, אתה מכיר את זה?
כן, אנחנו מקבלים דיווחים שעדיין נעדר וממשיכים את החיפושים.
זה הילד ה-13, ותגיד דוקטור אבו סלח, הכפר מג'ל שם זה לא כפר שפונה, אתם בעצם עד האירוע הזה, מה, הייתם בשגרת חיים רגילה?
בהתחלה כן, אנחנו עדיין לא בינו אותנו, אנחנו רוצים להישאר בתוך הכפר שלנו, ככה תרבות של הכפר עצמו, תרבות שלנו, לשמור על עצמנו, על האדמה, אבל בתחילת המלחמה היינו כאילו מזהרים מאוד, אחר כך אתה נכנס ל10 חודשים, אתה לא יכול להישאר 10 חודשים במקלט קרוב לבית. אתה צריך לנהל שגרת חיים, ולצערי שגרת חיים מאוד מאוד, סיטואציה לא רגילה, לא נורמלית, שגרת חיים קשה מאוד. אז אנחנו קרובים מהבית, יש מיגוניות, אבל אתה צריך להוציא את הילדים, לשחק, ללכת איתם למגרש כדורגל, יש קבוצות של כדורגל, אתה לא יכול להשאיר את הילדים כל הזמן בתוך הבית לסגור עליהם, זה גם לא נורמלי, אנחנו 10 חודשים תחת המצב הזה.
יש, אתה שומע קולות של אנשים שרוצים לעזוב עכשיו?
לא, אף אחד לא יעזוב, אנחנו לא נעזוב. אנחנו עכשיו, אחרי שטיפלנו הפצועים שלנו, אחר כך זיונו גופות, היום היו הלוויות שאנחנו היום ממשיכים לטפל ולתמוך במשפחות של הפצועים, לתמוך במשפחות של שאיבדו את הילדים שלהם. כאן אנחנו בקופת חולים כללית פתחנו סיוע לכל מי שירצה עזרה, היה לנו פגישות אחרי צהריים, איך לתכנן את זה, עם עובדים סוציאליים, יש לנו פסיכיאטרים, פסיכולוגים, והמרכז שלנו בקופת חולים כללית בטוח לכל שב שיבוא אלינו, ואנחנו גם נתמוך ונעזור.
אני מעריך שהרי הרקטה הזו נפלה בערך ב6 וקצת בערב, באיזה שעה בעצם היית אחרי? כבר לא נשארו פצועים במגרש, כולם פונו, ואתם יכולים לשטוף ידיים ולהגיד, לפחות פה זה נגמר.
אז לא, זה עדיין עד עכשיו, אנחנו אחרי שסיימנו את הפצועים ואמרנו למסוקים וחזרנו פצועים קל, אחר כך עברנו, אחר כך התחילה סיבור של זיהוי גופות, וזה נמשך עד שעות הבוקר, עד שעה 3-4 לפנות בוקר, ואחר כך אתה לא יכול ללכת לישון.
ותגיד, ובדיעבד אתה פתאום אומר לעצמך, אני טיפלתי פה בילדים פצועים והרוגים שאני מכיר?
לצערי, כן. אני בהתחלה, אתה לא מזהה אותם, כי אתה מתפקד כרופא, אחר כך אתה מזהה את הילדים, מזהה את ההורים שלהם, שמכיר את ההורים בעקרונית, פחות את הילדים, אבל מכיר את ההורים שלהם, כן, כן. זה כאן הנקודה שהיא מאוד קשה, שאתה מזהה שקבעת מוות, או ראית גופות של אנשים של ילדים, שאתה מכיר את המשפחות, את ההורים, אולי את הילד עצמו.
מישהו מקופת חולים, ממגן דוד אדום, מצהל, אוסף אתכם היום ומנסה לתחקר את האירוע, להסיק מסקנות, להבין אם פעלו נכון או לא נכון בכל שלב?
כן, בהחלט. אנחנו גם היום אחרי ההלוויה נפגשנו ביחד עם הנהלת מחוז צפון מקופת חולים כללית. נפגשנו עם משרד בריאות, בר סימן טוב, מנכ"ל משרד בריאות והצוות שלו, ודנו ודיברנו. דיברנו אפילו, הצגנו מצבים עוד יותר קשים, אנחנו צריכים לחשוב לעתיד, במידה ואנחנו בצפון הרחוק נהיה מנותקים בית חולים הקרוב, הכי קרוב זה בית חולים זיו בצפת, שעה ורבע להגיע, אבל במצב שיש מלחמה ואנחנו מנותקים, מה אנחנו נעשה? איך נטפל בפצועים שלנו? איך נתנהג? ואז כל זה אנחנו דיברנו, אנחנו צריכים לבנות תוכנית שנוכל גם במידה ונהיה מנותקים, נוכל איכשהו לשרוד ולטפל בעצמנו עד שיהיה קשר עם שאר בתי החולים.
דוקטור אבו סלח, שאלה אחרונה, מה התחושות עכשיו בכפר? מה אתם מצפים מהממשלה ומצהל לעשות בעקבות הדבר המחריד הזה?
אנחנו בהתחלה כצוות רפואי, אנחנו, אמרתי לך, אני כרופא, אני עכשיו הדאגה שלי למשפחות, אלף לפצועים שיחלימו מהר, ולמשפחות שאיבדו את יקיריהם, לתמוך בהם, להיות לידם, גם לתמוך בצוותים הרפואיים, בצוותים שהיו שם ועזרו, וגם לילדים שהיו בגן שעשועים, שהוא צמוד, וראו את האירוע אתמול. זה עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות כרופאים וכצוות רפואי.
ורופא נשאר רופא, כנראה. דוקטור רשד אבו סלח, לא אמרנו לך בהתחלה, אבל אנחנו משתתפים בצער הכבד של הכפר ושל הקהילה ושל כל המשפחות. הלוואי שלא תדעו עוד צער. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה, בשורות טובות.
בשורות טובות. תת אלוף מילואים חסון חסון, שלום.
שלום לך,
ערב טוב. שלום חברים.
מי שלא מכיר, ואני מכיר את חסון הרבה מאוד שנים, היה במטה לביטחון לאומי, ורוב תפקידיו בצהל, אסור לדבר עליהם. גיבור ישראל, חלק ניכר מזמנו עבר לא בגבולות המדינה, וקודם כל חסון, אתה מדלית אל קרמל, לא ממג'דל שמס, אבל העדה הדרוזית ידועה כעדה שהיא בעצם משפחה, מה התחושות הבוקר?
התחשות קשות, עצוב מאוד, ממש הלב נשרף, כולם ראו את הזוועה, ראו את התמונות, ילדים, שמע, זה היה מחריד. אבל לצד כל הכאב והצער, אני מרגיש ממש בושה וחרפה. בושה וחרפה מה שקורה לנו. אני מנסה גם לנתק את עצמי קצת, לא רק בנישה של בן העדה הדרוזית, כי אנחנו מדינת ישראל, ומדינת ישראל זה אנחנו. ולאן אנחנו לוקחים את עצמנו, איפה נהיה בעוד כמה שנים. אני גם התראיינתי אצלך, בן, וגם אצלכם, לא פעם ולא פעמיים. וכל מה שסרטטנו ואמרנו בשנים האחרונות, זה חוזר לעצמו. בקצב הזה אני מתנצל ואני מצטער שאני אגיד, אנחנו לא נסוד, אין סיכוי שנסוד במצב הזה. אין לנו שום תוכנית ואין לנו שום כיוון, ואנחנו עדיין לא מסמימים שלא צריך להביא את ביירות ולא את עזה, צריך להביא את טהרן בנשק יום הדין, נשק לא יום הדין, אני לא מתווכח, אני לא יודע, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. יש יכולת למדינת ישראל לשים פעם אחת את הדברים האלה על השולחן. כי פשוט איראן, השעון החול של איראן, לדעתי, הולך להיות הרבה יותר מוקדם מה שגם איראן עם עצמם תכנינו. שפה הוא שם חמנאי, משפשף בידיים, והוא רואה איך פשוט כל מה שסרטט בשחמט שלו, זה עובד אחד לאחד, מצליח להביא אותנו למצב של מדינה של מקטגים. אמרתי את זה היום, הסתמצתי במונח הזה וגם במקום אחר, מדינה במושג שלי, בעולם המבצעי שלי, מקטגים זה מקרים ותגובות, ואנחנו מדינה שהיום של מקטגים, אין לנו שום תכנון, ואין לנו שום אסטרטגיה לגמרי, ורן מצליחה להביא אותנו להגיב לשלוחות שלה, כאילו אנחנו היום מגיבים רק לארגונים שלה. מה זה חיזבאללה? מה זה חמאס? אל מול מדינת ישראל, כביכול שמתיימר...
אתה בעצם אומר, תת-אלוף חסון חסון, אנחנו צריכים פשוט להקות את איראן, עכשיו.
לפני 10 שנים, 15 שנה, 5 שנים, ועכשיו, כי בעוד שנתיים נגיד גם איחרנו, אז כן, ללכת לראש הנחש, ללב, ולא לשלוחות ולא לפרוקסי, והיות ואנחנו היינו כל כך עסוקים בעצמנו, בבעיות הפנים שלנו, לא משנה, בחירות, לא בחירות, בשסע, לא בפילוג, בכל מה שקורה לנו עכשיו, האיראנים בשנים האחרונות ביתר סט ניצלו את זה עד פה, ועלו את זה ובססו ובססו ובססו, למעשה תשימו לב מה קורה פה. בסך הכל, היום איראן שולטת במרבית מזרח התיכון, עיראק, סוריה, לבנון, עכשיו צפון אפריקה, עכשיו סודן, עוד מעט ירדן, ישבו לנו גם בביקה ובערבה, היא תמשיך לסגור את הבעיה, יש לה תוכנית. עכשיו, איראן מעצמה ענקית, בואו נגיד, נקרא לי בשמו, אנחנו רזים, אנחנו דקים, אנחנו קטנים, נכון, אבל הם כמובן מממנים צבאות, מממנים בריתות, כל זה אנחנו זנחנו אגב, לא עשינו שום בריתות תכלס מסביב, לא פנימה, לא קטנים, לא גדולים, לא הם הדוזים בסוריה, ולא הם הנוצרים, לא הם הקורדים, ולא הם המפרציות באמת. בסוף זנחנו, וניצלו את העסק הזה, ועכשיו יש כאן שתי מעצמות כביכול, אחד שהיא הדוב, שהיום כובש כמעט את כל מזרח התיכון, ואותנו, ושוב, אני שואל שאלה בן, וגם אני אומר ככה.
תת-אלוף חסון.
כן, בבקשה.
קראתי היום איזה ציוץ של עידן רייכל, אני חושב, שאמר, אני רוצה ראש ממשלה דרוזי, נשיא דרוזי, רמטכ"ל דרוזי, כי אם יהיו לנו כאלה, לא יהיה אף בית אחד עומד בביירות. זאת הערכה נכונה?
זה, קודם כל זה מחמיא. ויש, בעם הדרוזי זה גם מאפיין אותו חוכמת הראש וחוכמת הלב וגם את האומץ. ישראל חסר לה אלמנט האומץ. ואומץ שאומר חתירה למגע. אנחנו חיים בג'ונגל, כולם יודעים את זה, ויש פה כללים, וצריך לנהוג בכללים האלה. אין משהו אחר. לצערי הרב, אנחנו לא מחפשים כאן עכשיו צרות, ולא מלחמות, ולא... זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים אותו לילדים שלנו. אני גם אמרתי כל הזמן, יש לי דור ממשיך ואני גאה בו. והייתי, אני גם דור ממשיך בעצמי, ויש לי ילדים עכשיו קצינים ביחידות מובחרות, ואני גאה בהם בחזיתות, וימשיכו, וגם הנכדים ימשיכו, ונמשיך לתת כאן את הכל כדי ש... ואני עדיין מאמין במדינתי. אני עדיין מאמין, אני אופטימי, כי זה מה שלי חורה לי. יש לנו את היכולת, היכולת הצבאית, יש לנו את היכולת המודיעינית, יש לנו יכולת טכנולוגית, יש לנו יכולת לרתום את הבריתות, יש לנו הזדמנות אדירה. אני דיברתי על האיום השיעי, אבל... אני שוב חוזר.
ממה שאמרת, אני מבין שאתה אומר בעצם, תעזבו את ביירות, תלכו על איראן.
רק. חבל על התחמושת. פשוט לא לבזבז תחמושת. לא, גם בהתחלה לא צריך לבזבז תחמושת, סליחה, על עזה, ולא על ביירות. מההתחלה, הסבבים האלה שבזבזנו, ואת הזמן, והתשה, כל הסבבים, עופרת יצוקה וצוק איתן, וכל זה היה מיותר. כל זה מיותר. חוץ מהטעויות שאני דיברת עליהם העבר, שפשוט גם המערב היה שותף להם, חיסול סדאם חוסיין וקדאפי ודאש ואי חיסול של קאסם סולמני, כל זה טעויות שאנחנו עכשיו משלמים את המחיר שלהם. אבל יחד עם זה, אנחנו חייבים כאן עכשיו לפעול, ולפעול זה להשתמש, ויש יכולות, טכנולוגיות ולא טכנולוגיות שישראל...
אתה רומז לאורך כל הדרך גם בנשק שהוא לא קונבנציונלי.
תראה, איראן הולכת לשמיד אותנו, אמנם היא מתכננת נשק קונבנציונלי, אבל באפקט לא קונבנציונלי. כי עכשיו אנחנו כאן, תזכרו, עוד שנתיים, היא תעיף לכאן לא מאות אלפי טילים מדויקים וכתבמים שיש לה עכשיו בשפע, אלא היא תעיף לכאן מיליונים. ואז במדינה קטנה כמו שלנו, קל לשמיד. ועכשיו הנוסחה מאוד פשוטה. האם אתה תחכה שהיא תשמיד אותך, או שאתה תעשה מעשה לפני שהיא תשמיד אותך? זה כל הסיפור. ורק איראן, אין משהו אחר. הרי צריך לשאול את השאלה הפשוטה. מה איראן מחפשת? איראן מחפשת, המוח האיראני אומר דבר כזה. אני רוצה להפיץ את השיעה בעולם. זה האינטרס שלי. אני איראן כלי. אני אמצעי. אני לא המטרה. אני באתי לכאן, יש לי משימה להפיץ את השיעה של עלי. בסדר? הם עושים את זה בהדרגתיות ומצליח להם. ועכשיו ישראל זה סוג של לבנה בתוך הסכר הזה, שאם אני מוציא אותו, אז נגמר הסיפור. הוצאנו צדם, הוצאנו זה, אז אנחנו גם עכשיו ישראל. ישראל היא הדבר היחידי שכרגע מאיים עלינו, כי מדבר היום יושבים כמעט ממזרח אסיה ועד דרום אמריקה. אז שוב אנחנו צריכים להבין את ה... ולכן צריך לבנות שני דברים. אחד, אנחנו יכולת אישית שלנו מולם. שתיים, יכולת עולמית מולם. כי בסוף זה גם סיפור עולמי, זה לא סיפור...
זה העניין. אז זה מה שרציתי לשאול אותך. אתה כל הזמן מדבר על איראן מעצמה ענקית, אולי היא גדולה עלינו. אולי ישראל צריכה בעצם ללכת לכיוון הזה שמציע הנשיא ביידן, לסגור את הדבר שעכשיו נראה קשקוש, הוא לא נראה קשקוש בשבעה באוקטובר בעזה, להכניס את סעודיה לתוך האוהל, להקים את הברית הזו שתהיה רשמית, אפשר לגעת בה בידיים, שתהיה משקל נגד לאיראן, ולהתקדם משם, או שאתה אומר כבר אין זמן הלוקסוס הזה.
אין זמן, ולצייר הרב, אמריקה זה לא אמריקה, אמריקה חלשה מאוד, צריך מנהיגות שונה, אגרסיבית יותר, קשוחה יותר, ערב הסעודית לעולם לא תיכנס, הרי מה אבסוד? לפני 8-9 חודשים, היינו על סף חתימה עם הסעודים, היינו כבר בהסכמים מדהימים עם האמירתיים, היינו כבר על סף חתימה עם הסודנים, והבינו, כבר אני אישית הבאתי כאן אנשים בכירים מטוניס, והיינו בשיא הקשר עם סיסי ועם הירדנים, וכל זה עכשיו ב8-9 חודשים הכל התמוטט, בגלל שאיראן הצליחה לעשות את זה, פשוט הצליחה לעשות את זה. ועכשיו הסעודי ואיראן הסודני וכל זה הבין את החולשה של ישראל, מבינים את החולשה האמריקאית, ושוב איראן הצליחה לשאוב ולהוציא את הסודן מציר, להחזיר אותו לציר הרשע, ועכשיו גם את טוניס ואלג'יריה וככה וככה לה. אז מה שאני אומר שבסוף, אנחנו, אני לא יודע מה יקרה באמריקה, הכל אנחנו, אבל אם ישראל תצליח לגרור את, את הדבר הזה למלחמה אזורית, למה לא? למה לא?
כלומר, לא לפחד ממנה, אלא ליזום אותה.
ליזום אותה, חד משמעית.
אני זוכר שהתראיינת אצלי במעריב, לפני כמה זמן זה היה בערך?
5 שנים, 6 שנים.
לא, הרעיון על מה שקורה בצד השני של רמת הגולן לפני 5 שנים?
כן, משהו
כזה. וואו, ואתה בעצם התרעת על כל הפעילות האיראנית, אנחנו רגילים לטפל במה שקורה בלבנון, אבל כל הפעילות האיראנית האינטנסיבית בסוריה, ושישראל לא מטפלת בזה, והשאלה היא, אתה יודע, איך זה נגמר שם, או שגם שם כבר, כבר אי אפשר לסמוך על כלום?
אני אמרתי לך אז שישראל מנסה לקנות שקט, ושההנהגה בורחת מכל אחד בלבנון, גם בדרג הצבאי וגם דרג המדיני, אף אחד לא רצה במשמרת שלו לקבל החלטות. אמרתי לך שמושג חתירה למגע, גם מלמטה עד למעלה, נשחק ונגמר. ואמרתי לך אז, בן, אם תלך עכשיו תסובב על גבול לבנון וסוריה, תשמע פרסית יותר מה שתשמע סורית ולבנונית. וזו אמת. והם בססו פה את הכלכלה שלהם דרך המפעלים, וקנו נדלן וטאבו, והשתלטו פיזית. הם היום שולטים פיזית, גם ממחר אסד יהיה, לא יהיה, הם כבר הריבון המוסמך בסוריה, בלבנון בטוח, בעיראק בטוח. אז איראן פועלת, עובדת, יש לה תוכנית מאוד סדורה, ואנחנו פשוט תן לו את הראש בחול, כאילו זה בוא זה יחלוף. יש כאלה עוד שבאמן התווכחו איתי, לא, אתה הלכת רחוק. איזה רחוק?
מתברר שהאיראנים הלכו הכי רחוק.
חד משמעית.
תגיד,
אז... אחד, אני רוצה כן. להגיד לכם רק מילה אחת על דרוזים ברמת הגולן. אנחנו בשנים האחרונות, באמת, גם ישראל, גם ממשלות, ניסינו לחבק, הצלחנו כאן לבנות את ה... אני הייתי מעורב שגם הייתי מזכיר צבאי, גם במערכת החינוך, גם תיירות, ואיך אמר לי בזמנו דולן, ובצדק, דולן ראש מועצת מג'דל שמס, אמר לי חסון, המקום הכי בטוח בארץ זה מג'דל שמס. ובאמת, עם ישראל כולו היה מגיע לכאן, פיתחו את הצימרים ותיירות, והחיילים ומסעדות, והיה בטוח יותר משהו בתל אביב. ועכשיו אנחנו ממש בתהליך, התהליך הזה, לאחרונה זה גם הביא שינוי יפה, יש בו כאן הרבה חבר שמשרתי היום בשירות לאומי, ושוטרים, וחלק מהחיילים. החיבוק הזה מצליח. מאוד חשוב עכשיו, מעבר לעניין של המכה, זה הזדמנות גדולה מאוד להביא אותם ולחבק אותם עוד יותר. ועוד דבר, אין שום מנהיג דרוזי, לא ג'ון בלט, ולא מסוריה ולא מלבנון, שיש לו את הזכות או סמכות לדבר בשם העדה הדרוזית. העדה הדרוזית במדינת ישראל היא העדה, החלק הכי חזק של העם היו הדרוזי. יותר מאשר בסוריה ויותר שם מלבנון. גם עם כל הקשיים שיש לנו, ויש פערים ושצריך לתת ולשפר, כי יש לנו המון המון דברים שעכשיו אנשינו וחיילים סובלים, מניתוקי חשמל ועד מצוקת קרקע ודיור, אבל עדיין אנחנו כאן, המרכז היום של העם הדרוזי, ולכן לא ניתן, לא לאיראן, ולא לחזבאללה, ולא לכאלה, ולא לכל מיני מאיתם, שינסו לסכסך או לגרום לזה מתח בין ישראל לבין העם הדרוזי, או בין העם הדרוזי לבין העם יהודי, ואני אמרתי לך בזמנו בין באחד אחד הכתבות, בעיניי הדבר הכי יפה שקרה לעם היהודי זה העדה הדרוזית, והדבר הכי יפה שקרה לעדה הדרוזית זה העם היהודי. ועל זה צריך לשמר, לשמור.
יישר כוח, כמו שאומרים. תגיד, וזה נכון גם לגבי דרוזים של רמת הגולן? הם נמצאים כבר במקום הזה, או שהם רק בדרך אליו, ואתה אומר עכשיו צריך למשוך אותם?
אין, היום, אני אומר לך, עד לפני האירוע הזה ועד למלחמה, עם ישראל כולו היום מגיע לכאן. קטיף, אוכל, תיירות, צימרים. צימר פה בתפוצה 150 אחוז ממה שזה. אז אני עכשיו אגב ברמת הגולן. אני פה בין באתי לבקר את המשפחות גם ולחבק. אנחנו נמצאים איתם. וכן, אנחנו בתהליך, תהליך מאוד חיובי. תהליך מאוד חיובי, ודעתי התהליך הזה ימשיך ויתחזק. גם בין הדוזים של רמת הגולן לדוזים בכרמל והגליל, וגם בין הדוזים של רמת הגולן, ואגב, התיישבות היהודית ברמת הגולן והתיישבות הדוזית ברמת הגולן, הצלחה גדולה. שניהם משפחה אחת.
תת אלוף מילואים חסון חסון, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה רבה.
נזכה לימים יותר טובים, תודה.
אינשאללה. רבי אבדר, שלום.
שלום רבי.
קשה לדבר אחרי תת-אלוף
כן. חסון חסון. עשינו לך מלכודת, כאילו לבוא אחרי הבחור הזה, ואנחנו מכירים אותו, אני, זאת הקלה.
אני הייתי על השיחה מההתחלה כמעט, ואני מרותק עד עכשיו, פשוט הניתוחים שלו מדהימים.
לא, גם אין מספיק מילים, ובאמת האמת, אמיתי לגמרי, את רוב מה שהוא עשה בחיים פשוט אי אפשר אפילו להזכיר ברמז. בסוף הקריירה הוא היה מזכיר הצבאי של שלושה נשיאי מדינה, אבל בוא נגיד את זה, בוא נאמר כך, הוא יודע על מה הוא מדבר כשהוא מדבר על, על סוריה, על לבנון, על איראן, הוא ממש אבל, ממש יודע על מה הוא מדבר.
לא מהספרים ולא מהעיתונים.
ואפילו לא מויקיפדיה, לא מהדברים האלה.
כן, כן. כן.
אגב, הוא היה מסונף לאגף מודיעין, אם מישהו מבין למה אני מתכוון. תגיד, טוב, רבי הזה, רבי הוא בעצם בגדול, ההצגה של רבי אבדר זה רבי שלנו. נכון. הוא עבד פה בתחנה, לדעתי, מאז הצניחה במיטלה, נכון, רבי?
הוא היה עורך ומפיק שלנו, אי אלו שנים טובות.
כן, היום הוא מנכ״ל רדיו צפון וגר בחורפש וכמובן דרוזי, ושואלים גם אותך תחושות הבוקר. בוא נדבר עכשיו יותר על העדה, כאילו אנחנו יודעים, אני יודע מה אתה מרגיש מאז כל ההתפתחויות, חוק הלאום וכו'. איך אתה מרגיש הבוקר?
תראה, אני אגיד לך, אני רוצה לחבר למשפט שאמר חסון, וממש תפס אותי המשפט הזה. הוא אמר שהדבר הכי טוב שקרה לעם היהודי זה הדרוזים בישראל, והדבר הכי טוב שקרה לדרוזים בישראל זה העם היהודי. ואני אגיד לך את האמת, התחושה שלי לא מעכשיו, בשנים האחרונות, לא טובה נוכח המשפט הזה. כי העם הדרוזי ממשיך לתת את כל כולו, ואתם רואים את זה ביתר סט מאז השביעי באוקטובר ועד היום. ובתחושה שלי אנחנו לא מקבלים את היחס הזה חזרה. אני אסביר. היום, כמו שאמרת, אני נמצא ברדיו צפון. רדיו צפון בעצם זה הרדיו הכי צפוני שנמצא על קו העימות, 9 קילומטר מהגבול עם לבנון. וככזה, כל הכפרים הדרוזים נמצאים בעצם בתחום שלנו. ואני מדבר עם ראשי הרשויות מאז השביעי באוקטובר כמעט מדי יום. אתה יודע, הם באים אלינו לאולפנים, ולפעמים מתראיינים אצלנו ברדיו, והם זועקים כל הזמן על תקציבים, תקציבים שצריך להעביר לרשויות האלה בכדי שיוכלו לתת לתושבים שלהם את התמיכה הכי גדולה שיכולה להיות. אין צפור נסיעות עד ירושלים, הבטחות מפה עד אילת, ושום דבר במציאות לא מתבצע.
אביר, בעניין הזה אתם השתלבתם ב-100% בחברה הישראלית, כי ראשי הרשויות היהודים צועקים אותו דבר, שהם לא מקיבלו כלום.
אני בא לייצג את העמדה הדרוזית, אבל אתה צודק במיליון אחוז, גם הרשויות היהודיות שנמצאות פה באזור זועקים את אותו דבר, שלא נדבר על תוכנית החומש לחברה הדרוזית שהייתה צריכה לעבור כבר מאוקטובר 2023, והיא מעלה עובש עכשיו במשרדי הממשלה. שלא לדבר על התמיכה בכיתות כוננות, כפר חורפש, כולכם יודעים, עלתה לכותרות לפני 3 שבועות עם האירוע המאוד קשה של הקטבאמים שם, וכאילו הדרוזים קיימים, הם נותנים את כל כולם, אבל איפשהו בתחושה שלנו, שאף אחד לא באמת נותן לנו את הגב, להמשיך ולתת את הביטחון, כפר חורפש לא פונה בכלל, כמו שאתם יודעים. זאת אומרת, היינו מועמדים לפינוי והחלטנו לא להתפנות, ואני חושב שכפר חורפש לא מטווח ולא קורים בו אירועים גדולים בגלל שהוא לא התפנה, ואני בטוח שאם מדינת ישראל לא הייתה לוקחת החלטה לפנות את מטולה וקריית שמונה, יכול להיות שהיינו רואים פחות ירי לשם. אז החוסן הביטחוני הזה שנותן הכפר הקטן הזה, שנקרא כפר חורפש באזור שכולו מפונה, אתה מסתכל ואתה לא רואה שהממשלה באמת מגיעה ונותנת את כל המצרכים לתושבי הכפר ולראש המועצה שם. וזה קצת צורם לי שלא נדבר בכלל על התחושות של חוק הלאום מאז 2018. בין, היו לנו הרבה שיחות על הסיפור הזה, בטח אתה זוכר בזמנו כשנהרג בפעילות מבצעית סגן אלוף מן. כן. ברצועת עזה גם...
כבר אפשר לדעתי להגיד את שמו, זה נחשף.
נכון, מחמוד חרדין, מחמוד. סגן אלוף.
כן, זה בפעולה מיוחדת מאוד של סיירת מטכ"ל ועוד כוחות בחאן יונס, שנחשפה, האירוע שהוא סרט הוליוודי בפני עצמו. תגיד, אתמול בלילה, אתה גם התכתבת איתי על זה, קיבלת את הג'ננה, אני חושב שבתום לב, אברי גלעד אמר שתושבי מג'דל שמס הם סורים. מבחינת האזרחות, אבל מצד שני, לחלק לא גדול עדיין מתושבי הגולן הדרוזים, אין אזרחות ישראלית מלאה, נכון או שאני טועה?
יש תעודות זהות כחולות, הם תושבים ולא אזרחים, אבל זה חלק, אני לא יודע להגיד לך במספרים, אבל...
יש מספרים.
אז אני אעשה לכם סדר, כי אני מכיר טוב מאוד את הדברים שם, לא במספרים מדויקים, אבל אני תכף אגיד לך, אני מצפה מבן אדם, במיוחד עיתונאי, לפני שאתה פולט מילים כאלה ואחרות, לך תבדוק את עצמך, זה קודם כל. עכשיו, גילוי נאות, ראש מועצת מג'דל שמס הוא חבר מאוד קרוב שלי, דולן אבו סלח. זה גם הזדמנות למסור לו תנחומים לתושבי הכפר, ולא באופן אישי שארבעה מבני משפחתו נפלו באירוע הזה אתמול. ברמת הגולן זה היה נכון עד למלחמת האזרחים שם. ב-2011 נדמה לי, תקנו אותי אם אני טועה,
כן, האביב הערבי ותוצאותיו בסוריה, כן.
בדיוק. עכשיו, מאז אותו יום, אתם צריכים להבין, מאז אותו יום, הכמות של האנשים שהולכים ומבקשים תעודות זהות הולכת וגוברת. עכשיו, בוא נניח שיש גם תושבים שם שאין להם תעודת זהות. זה אומר שהם לא אזרחים במדינה?
תעודות זהות כאזרחים או כתושבים? אתה יודע, אם יש דיפרנציאציה כזו?
לא, אזרחים כזאת? שמצביעים אזרחים, לכנסת. אוקיי. יש מגמה כן. של העלייה במאות אחוזים בשנים האחרונות, בטח מאז מלחמת האזרחים בסוריה, אבל בשנים האחרונות יש עלייה מאוד חדה של תושבים שמבקשים תעודות זהות ישראליות. ואני אומר יתרה מכך, אריה, זה שטח שנמצא בשליטת מדינת ישראל. מדינת ישראל היא הריבון שם. הם כפופים לחוקי מדינת ישראל, לחוקי המשטרה וכל הדברים האלה. אז מה, לא חובתה של המדינה להגן עליהם?
אין שאלה בכלל.
אין שאלה.
אין שאלה.
עכשיו רגע, אני רק רוצה, אני יודע שזמננו קצר, אני רוצה לתת רק עוד נקודה אחת. כל אחד ממי שמאזין לנו עכשיו, תשימו את עצמכם בנעליים שלהם, שמאז שנת 67 הם בעצם הפכו להיות חלק ממדינת ישראל. הפחד אצל האנשים הבוגרים שם שיום אחד הם יחזרו לסוריה ואז משטר אסד יעניש אותם על כך שלקחו תעודות זהות ישראליות, גרמה בהלה מאוד גדולה שם וגרמה לאנשים להיות תקועים בעמדה הזאת שאנחנו לא רוצים לקחת תעודת זהות כולה, כי אם יום אחד נחזור לסוריה אנחנו לא רוצים למות בעקבות זה.
כן.
זה גם קונפליקט.
העסק הזה נחלש. בואו נעשה סדר. לכולם יש את התעודה ותעודות מעבר. האזרחים זה הולך וגדל בין 15 ל-20 אחוז כבר, במגמת עלייה, כמו שאמרת. עד
משמעית.
תגיד, רבי, מה אתה חושב שהמדינה צריכה לעשות עכשיו? אתה קודם כל, מבחינת ככה לסיום, התגובה, חוק הלאום, אפרופו המלחמה.
אני אגיד לך את התחושה של כל תושבי הצפון. אתה יודע, בשמיני לאוקטובר, בגבול לבנון נהרג סגן אלוף עלים סעד, שבמקרה היה סמ"פ שלי כשהייתי בצבא, ונהרג ג'וואד עמר ביחד איתו. מאז ראינו אירועים, גם את האירוע של משפחת ברנס ברמת הגולן רק לפני שבועיים, ואת האירוע היום. כל הזמן יש עליית מדרגה מבחינת חיזבאללה כלפי הצפון, ואנחנו לא רואים תגובה. אני לא יודע מה מספרים לכם שם, אנחנו חיים פה באזור הצפון, ואם הלכו להפציץ בצידון ובצור, ושום דבר לא גרם לשלילת יכולת של חיזבאללה, וזה נמשך. ואני אגיד לך את האמת, התושבים פה כבר איבדו את הם כבר התייאשו, הם לא מצפים שמדינת ישראל תגיב באמת בעוצמה ותגרום לזליגות האלה ולירי הזה של חיזבאללה להתחדש כל פעם מחדש.
רבי אבדר, חברנו מנכ"ל רדיו צפון, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
פרסומות. חבר כנסת לשעבר, איש הליכוד, פטין מול השלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז בשעה 4 יש קבינט, או ב-6, ב-4 התייעצות ביטחונית, ב-6 קבינט, ראש הממשלה סוף סוף נחת מהמסע שלו לוושינגטון. מה אתה מצפה ממשלת ישראל לעשות בעקבות מה שקרה?
אני מבקש לשלוח את תנחומי הכנים מעומק הלב לתושבי מג'ד אל שמס ולכל בני העדה הדרוזית ועם ישראל. מאחל החלמה מהירה לפצועים, ושלא נדע עוד אבל שכול, אבל לאומי שירד על המדינה, על העדה הדרוזית. 37 פצועים, 12 ילדים נרצחו מטיל של מרצחים. נערים ונערות הלכו לשחק כדורגל וחזרו הביתה בארונות חתיכות של גופות. אני אגיד לך, ראש הממשלה חזר בשלום לארץ משליחות של שבוע ימים, התייעצויות ושיחות על החזרת החטופים, על המצב שלנו במדינה. אני לא מקנה בו, ואני מחזק אותו, מחזק את הקבינט הביטחוני, את ידי ואחי היקר יואב גלנט, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כוחות הביטחון. הגיע הזמן למעשים, די לדיבורים.
עכשיו, מעשים צריכים להיות מחושבים, או שגם אלמנט נקמה הוא אלמנט לגיטימי כשרוצים תגובה כזאת?
אלדד ובן כספית, אריה, שמע, אנחנו, נכון שאנחנו באבל, ואנחנו באמת בסערת רגשות, ואנחנו בשכול, ואנחנו בקעת, בזעם, אסור לקבל החלטות בשעות קשות כאלו. אבל יש לנו מנהיגים במדינה, יש לנו צבא הכי חזק בעולם, יש לנו קבינט, יש לנו ממשלה, יש לנו עם חזק שעמד ועומד 9 חודשים מאחוריהם. עד מתי? עד מתי? אני שואל את עם ישראל, אני שואל את הממשלה, את ראש הממשלה שלי, שהייתי איתו סגן שר במשרד ראש הממשלה, את ידידי גלנט, את הרמטכ"ל ואלופים, עד מתי? ילדים נדבחים במגרש כדורגל, רבנו של העולם, על ידי מי? על ידי טרוריסטים שיזים לנו על הגבול הצפוני 8 חודשים מפגיזים אותנו.
אז בתכלס, פטין מולה, בתכלס מה אתה מצפה? הרי זה ממשלת ימין על מלא מלא מלא. אם היה פה עכשיו איזה נפתלי בנט או בגנץ או לפיד, היו תולים אותו, נתניהו היה משתגע. מה עושים? מה לעשות?
מה לעשות? לקחת אחריות. לבנון חייבת לשלם מחיר, מחיר כבד בתשתיות. גם במחיר טריטוריאלי, גם על כל השטח, על כל השטח של צפון ישראל, דרום לבנון. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה עושים? למה עוד לא הפגיזו את הנמל בביירות? למה עוד לא נכנסו בכל הפרלמנט הלבנוני, שיש פה שליש ממנו נציגים של חיזבאללה? מה קורה פה? מה עם הנבל הבינלאומי, רפיס אל-חריר? למה עדיין חי ונושם? למה עוד בוטחים את השערים? מה יש
מתחתיו? אבל אני לכן שאלתי, האם תגובה כזאת תהיה נקמה הולמת ועונש הולם, או גם תעצור את החיזבאללה?
כל מכה שתינתן על ידי צבא הגנה לישראל לחיזבאללה היא טובה מאוד. היא תביא ביטחון לנו בצפון, ביטחון למדינת ישראל. לא יעלה על הדעת, 8 חודשים אנחנו מופגשים בעשרות אלפי טילים. אנחנו חוצים על השמאל בימין. מה זאת אומרת? יש לנו עד הליטני לגרש את כולם, לא להשאיר אפילו חתולים שם, לא בני אדם. הם לא בני אדם, הם חיות, הם חיות. הם לא בני אנוש שמרצחים, רוצחים ילדים, מפגיעים בתים, עסקים, ספרים.
חבר הכנסת לשעבר, פטין מולה. דברים ברורים אמרת, תודה.
תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה לכם, שנשמע רק בשורות טובות.
הלוואי, פרסומות. סופף העיתונאי ארי שביט, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
חובק ספר, יותר נכון חוברת, חדשה, מלחמה קיומית, קראתי אותה בסוף השבוע. סוג אחר של כתיבה, אנחנו כבר לא במאמרים הארוכים והמנומקים והחופרים קצת. אתה באמת בעצם כותב פה מסמך שלם באינסרטים, כאילו בסאונד בייטס, במשפטים שמנתח מה קרה לנו, ומה צריך לעשות כדי לצאת מזה ולהציל את הבית השלישי, ספר.
נכון, זאת אומרת, ספר קודם כל כתוב בצורה תמציתית, קווי עוצמתית, אבל הוא הולך על בעצם זה מסמך לא פוליטי, למרות שיש יגידו שיש לו השלכות פוליטיות, שנסה להיות ענייני, נקי, מדויק, ודומנציה מחזרית, לראות את המציאות כמו שהיא. בבסיס, אני חושב שמה שאני אומר הוא שהמצב הבסיסי של ישראל הוא מצב כמעט טרגי, שבשנותיה הראשונות, בעשורים הראשונים שלה, הייתה לנו תפיסת ביטחון ואסטרטגיה לאומית גאונית. ב-20 שנים האחרונות איבדנו את זה, תפיסת הביטחון קרסה, המיקוד קרס, במערכת הפוליטית נרכבה, למרבה הצער גם הצבא נכנע ללחצים של החברה האזרחית ואיבד את החדות שלו. ולכן אנחנו, זה חיוני לנו לגבש אסטרטגיה חדשה, זה תפיסת ביטחון חדשה. כשאם אתה רוצה את העיקר, העיקר לגבי המלחמה הזאת, הנוראה, זה שזה לא מלחמה נגד חמאס, זה מלחמה נגד איראן, זו מלחמה של שנים, של עשור, זאת סכנה גבוהה מאוד, שזאת תשח 2, וכדי לנצח בתשח 2, צריך להתארגן, להתעשק, להתמקד, כמו שעשינו בעבר שלנו.
ואולי צריך גם להרגיש את הקיר בגב, כי התחושה שלנו היא עדיין די אלקטיבית, שאנחנו יכולים ככה ויכולים ככה, אנחנו לא מרגישים שהגב שלנו אל הקיר, אבל תראה, בשנים הראשונות של המדינה, 3 הרגליים של תפיסת הביטחון, הרתעה, התראה והכרעה, אחר כך הוסיפו את ההתגוננות, האם פה הייתה התחלת ההתפוררות של תפיסת הביטחון שלנו?
זה עוד יותר חמור, אבל זה נכון. קודם כל בוא נאמר ככה, אני מציע פה נדבר 5, והוא יוזמה. ויוזמה אומר שאנחנו חייבים לציין כמו דוקטרינת בגין בעניין הגרעיני, אנחנו כשאנחנו רואים איום מתהווה, אנחנו חייבים ליזום מלחמה. אבל כדי ליזום מלחמה, אתה צריך הנהגה איכותית שזוכה לאמון הציבור, אתה צריך צבא שיש לו יכולת התקפית שהוא מאוד חד. אני אומר את הדבר הבא, באופן עצוב מאוד, ישראל בת ה-76, 77, היא הרבה פחות שרירית, היא יותר אבת בשר, והיא פחות שרירית ממה שהייתה ישראל בת 10 או בת 20. אני בן גוריוניסט, אני מציע לחזור, זאת אומרת, למצוא את הדרך לעשות בן גוריון ב-20-25. בבסיס, אני חושב שאני אומר לשמאל, חבר'ה, תשכחו כרגע משלום למרבה הצער, אני בעד שלום עם סעודיה וכן הלאה כמובן, אבל תשכחו משלום, אנחנו חיים על החרב, אנחנו נאלץ להילחם, ואני אומר לימין, כוח זה דבר מורכב, כוח זה גם מכון ויצמן וגם גולני, כוח זה לא לנופף באקדח על הגבעות, כוח זה גם ברית עם ארצות הברית, וזה גם דמוקרטיה, וזה מדע מתקדם, וזה ברית עולמית וברית אזורית. ולכן אני מציע שנתעשת, אני באמת באמת חושב, אני ציוני קנאי, אני ישראלי מורל ציוני קנאי. אני חושב שהייתה גאונות פה בצורה שהציונות ביססה את עצמה, לב הגאונות הייתה שזאב ז'בוטינסקי הגה את הרעיון של קיר הברזל, ובן גוריון הקים את קיר הברזל. וצריך לחזור אל הדבר הזה.
אבל אם אני אנצל, ארי, את הפחות מדקה שנותרה לנו לאקשן אייטם, היוזמה שאתה מדבר עליה, זה בעצם שישראל צריכה להפסיק את המדיניות שהיא נותנת לאויבים שלה להתעצם, גם אם זה לא קונבנציונלי. השאלה אם אתה חושב שיש, נולד איפשהו ראש ממשלה שמסוגל לפתוח מלחמה כוללת נגד חיזבאללה לפני 10 שנים, כי הם עברו את 100,000 רקטות.
איראן, איראן לא
חיזבאללה.
נתתי דוגמה.
עם הנהגה הלאומית שלנו, אבל אנחנו צריכים להבין שחווים שינוי דיסקט. אני בעד לנסות, אני בעד דיסקת החטופים, אני בעד לנסות לסגור את החזיתות עכשיו מתוך הערכות. אנחנו חייבים התעצמות, והתעצמות זה אומר התגייסות של החברה הישראלית, זה אומר התחמשות, זה אומר בנייה של לגיטימיות בינלאומית. אנחנו צריכים להבין, אני מאמין, אני אופטימי, אני לא מהמיואשים ואני לא מהמדוכדכים, אבל אנחנו צריכים להפיק כוח מחץ הרבה יותר גדול מתוך כוח העמידה, כוח הפוטנציאל
שישר
בישראל.
מלחמה קיומית. תודה, בהצלחה.
תודה רבה.
לנו, לכולנו, עם הספר. עורכים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחל שידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל, דוד זבולוני, אסף חרמוני ואליעזר בן יהודה. אחרינו ספורט עם קופן ופרימו. נחזור למלחמה הקיומית שלנו פה מחר.
התחלנו, כן, התחלנו את השבוע. מקווה שגם נראה תוצאות לתחושות הלאומיות היום.
יד ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.